Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
הרפתקאות אייזיק הלר בדרך לטרוליון הראשון. כתבתה של סופי שולמן. מתוך מוסף כלכליסט, פברואר 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית שלומי גילר. בגיל 12, בטקסס, הוא ניהל מסחר מסגשג בקלפי כדורסל. בגיל 15 הוא הוקסם מעולם החשבונאות בעקבות קריסת אנרון. בשנות ה-20 לחייו, במקאו, הוא התעשר ממשחקי פוקר, ואז הוא חזר בתשובה, התחתן עם ביתו של כוכב קולנוע ענק, עלה לישראל, למד בישיבה במאה השערים, ובלילות המציא תוכנה שמונעת טעויות והטעיות בדוחות כספיים. עכשיו, אייזיק הלר מושך כמה מהמשקיעים הבינלאומיים הגדולים לסטארט-אפ קטן שמתיימר לטלטל את העולם האפור של ראיית החשבון. לפני שבועיים הסתובב במלבן הקורקינטים של תל אביב, גבר בן 61 עם שיער מאפיר ואף אחד לא נעץ בו מבט שני. בניו יורק זה לא היה קורה לו. דניאל לוב הוא אחד המשקיעים המוכרים בארצות הברית, מייסד ומנהל קרן ההשקעות הידועה Third Point, ומי שידוע במכתבים החריפים שלו לחברות, שבניסוחים מוקפדים הוא שולח איומים מרומזים יותר או פחות לדירקטוריונים. עם הכוח הגדול של הקרן שלו, שכיום מנהלת קרוב ל-20 מיליארד דולר, הוא כבר הצליח להביא להחלפה של הנהלת יהו ולמינוי מריסה מאייר, להדיח את המנכ״ל הנצחי של סות'ביז ועוד. אבל ישראל הגיע לוב בעיקר בגלל אייזיק הלר. זרוע ההון סיכון של לוב מושקעת בכמה חברות ישראליות, Sentinel One, הנפקת הסייבר הגדולה בתולדות וול סטריט, והיוניקורנים ורביט, פורטר ונקסט סיליקון. לוב בדק מה קרה בכולן, אבל בעיקר היה עסוק בלחתום כאן על ההשקעה החדשה בחברה של הלר, טרוליון, בגיוס הראשון שלה אחרי הסיד. המשקיעים הנוספים בסבב הזה גם הם שמות גדולים, קרן א' של מייקל אייזנברג, ארטי מינסון, לשעבר בטיים וורנר וווי-וורק, בוב מיילוד, יושב ראש בוקינג, ג'ף אפסטיין, לשעבר אורקל, פיקשה מזום, דיוויד ברנסטיין, Airbnb, וברנדון זל מסלאק. וכל אלה יחד השקיעו 15 מיליון דולר. קדר כזה של משקיעים בעלי שם לא רגילים לראות כאן, ועוד בשלב כל כך מוקדם. מה יש בהלר וביטרוליון שמשך אותם? מה כל כך מיוחד בסטארט-אפ הזה שהוקם רק ב-2019 ומעסיק רק 30 עובדים? האמת, כמעט הכל. הוא עוסק בתחום לא סקסי, כלים של בינה מלאכותית לראיית חשבון. הוא ישב עד עכשיו בירושלים, והמייסד שלו לא שגרתי. הוא נולד בדלאס למשפחה יהודית חילונית, היה ילד יזם, הרוויח הון ממשחקי פוקר במקאו, עבד באיסלנד, חי ברווחה גדולה ואז חזר בתשובה. הרבי שלו שידך אותו לרייצ'ל וולץ, ביתו של השחקן זוכה האוסקרים כריסטוף וולץ', שהיה מהמשקיעים הראשונים בטרוליון. בני הזוג עלו לישראל, הביאו לעולם 3 ילדים, בני 3.5 עד חודש. הלר למד בישיבה, ובתוך כל זה, פתאום סטארט-אפ שרוצה לשבש את אחד התחומים הכי אפורים שיש. בבקרים למדתי תלמוד, ובערבים ישבתי על תכנון ואפיון המערכת, אפילו שאני לא מתכנת. מספר הלר, בן 36 למוסף כלכליסט בריאיון ראשון בחייו. עכשיו התחום הזה של טכנולוגיה לראיית חשבון הולך להיות יותר גדול מליגלטק. חברות משלמות לרואי חשבון יותר ויותר, ועדיין יש המון קשיים, טעויות והונאות. הענף בשל לשיבוש וכולם מבינים את זה. אני לא יודע איך עד היום אף אחד לא עשה את מה שאנחנו עושים. מעסקאות בקלפי כדורסל, דרך אנרון ועד הקומבינות הישראליות. סיפור החיים של הלר יכול להחזיק סרט רב תהפוכות, אבל עוד לפני שקופצים להוליווד, אולי כדאי להתחיל דווקא בשכונה, זו המילה שבה מתאר העולה מאמריקה את מה שהוא חווה כאן. למשל, הוא מספר, הייתי אמור לחתום על חוזה למעבר למשרדים חדשים במתחם חסן ערפה בתל אביב. ישבתי וחיכיתי וחיכיתי, והבחור שהייתי אמור לחתום איתו לא הגיע, פשוט נעלם. אחרי כמה ימים, ראיתי שאת השטח שהיינו אמורים לזכור מפרסמים שוב במחיר הרבה יותר גבוה. הוא לא רגיל לקומבינות כאלה. הרעיון מתנהל באנגלית. שכונה וקומבינה הוא אומר בעברית. אבל הוא מסתגל. במקום בחסן ערפה הוא מצא משרדים אחרים בשכונת מונטיפיורי בעיר, שגם בה מתפתחת סצנת סטארט-אפים. מאז הוא יד לחוצפה עסקית ישראלית. כל בעל מקצוע ששומע שיש סטארט-אפ מספר מיד לחברים שלו, ואת לא מדמיינת לעצמך איך עטים עלינו עכשיו מכל הכיוונים. מה לא הציעו לנו? מכונות גלידה, מכונות קפה, ציורי קיר באלפי שקלים. נכנעתי רק לפיצ'ר אחד. מוזיקה בשירותים. אני חושב שזה רעיון ממש טוב. אני אוכל לבחור את הפלייליסט ולהשמיע לאנשים שיעבדו איתי מוזיקה שאני אוהב. כשהייתי ילד בארצות הברית, הדברים שאני שומע נחשבו אינדי, לא ממש מוכרים. ובישראל, ליאונרד כהן וטוקינג הדס זה המיינסטרים. זה כיף. הוא מחייך וממשיך, ואני אוסף קצת מוזיקת קאנטרי כדי להכיר אותה לישראלים. למשרדים הוא מגיע בכל יום ברכבת מביתו שבמרכז ירושלים, בסמוך לרחביה. לאשתי חשוב מאוד לחיות שם, ואני אוהב את זה. רק בישראל אתה יכול לחיות בשני עולמות. מצד אחד, אחת הערים העתיקות בעולם, ובתוך שעה נסיעה, תל אביב, שהומצאה לכל זה. הוא אומר ומצביע על מתחם תוה, שוקק ההייטקיסטים, שנשקף מחלונות החדר של WeWork שבו נפגשנו, לפני שהמשרדים החדשים של החברה היו מוכנים. וכן, הוא חווה גם את הקושי של התעשייה כאן לגייס עובדים. קשה לנו למצוא אנשים איכותיים. מתחילים פה עכשיו שלושה חדשים, ובפועל אנחנו צריכים עשרה. אבל האיש, שכל השיחה איתו מתאפיינת ברוח טובה, אופטימי. נגייס 20 עובדים עד סוף השנה. אנחנו חברה שמוכרת תוכנה שהיא תשתית, והחוזה הממוצע שלנו עם לקוחות הוא לשלוש שנים. זה יקל בגיוס. התוכנה של טרוליון מאפשרת העלאה אוטומטית של מסמכים. קובצי PDF, טבלאות אקסל עם נתונים, אפילו חוזים עם לקוחות וספקים, למערכות של ראיית חשבון והזנה חכמה של נתונים באמצעות AI. היתרון שלה הוא שהיא מתמודדת עם הרגולציות העדכניות ביותר, המתעדכנות כל הזמן, בקצב שהתוכנות הקיימות, אלה שסאפ הגרמנית ואורקל האמריקאית פיתחו לפני עשרות שנים וששולטות בשוק, לא מסוגלות לעשות, ולכן מחייבות הזנה ידנית נרחבת. וכבר יש לנו 100 לקוחות, כולל חברות ישראליות כמו למונייד, טבולה ופגאיה. יש לנו שותפות עם פירמות בינלאומיות ענקיות, דלויט ו-EY, שממליצות עלינו ללקוחות שלהן, ויש עוד 15 חברות רואי חשבון אמריקאיות גדולות שמשתמשות בעצמן בתוכנה שלנו. אנחנו אפילו לא ניסינו למכור להן. איך מוכרים בלי לנסות למכור? לפני שהתחלנו להציע את המערכת לרואי חשבון, כיוונתי את המוצר לסמנכלי כספים וחשבים. אז בתחילת 2020, רגע לפני הקורונה, הכנתי לבד מודעה בלינקדין ששאלה מי רוצה AI כדי לעשות אוטומציה לדוחות הכספיים. עד הקיץ כבר חתמו איתי 7 לקוחות. במקביל, הקורונה הפחידה אותי מאוד, כי היו לי רק $500,000 של האנג'לים שעמדו להיגמר. הבנתי שאני חייב לגייס עוד כסף, אף אחד מהלקוחות האלה עוד לא שילם כלום, והשוק קפה. הקרנות הישראליות דחו אותי, פה אוהבים בעיקר סייבר, אבל בארצות הברית יש יותר מודעות לתחום הכספים, ושם נדלקו. ואין חשש שחברות הענק בענף או חברות תוכנה גדולות יפתחו מערכות דומות שיתרו את שלכם? ההתמודדות מול שחקני הענק בתחום בהחלט תהיה החלק המאתגר ביותר במסע של טרוליון, אבל אנחנו בונים מוצר שיכול לתת מענה לכל הצדדים ולהרגיע אותם. אנשי הכספים בארגונים ידעו שאין טעויות, וגם לרואי החשבון שהם היום לא עוברים ממש על הכל, אלא רק בודקים מדגמית, זה ייתן שקט. ראיתי את הבעיות במערכות האלה בכל מקום שעבדתי בו, מחברות תעופה עד חברות נדלן, וחלקי הפאזל התחברו לי. לא משנה מה גודל החברה, תמיד יהיו קשיים סביב סוגיות של הכרה בהכנסות ורישום חשבונאי, והרגולציה רק מסתבכת והולכת. הדרישות מהחברות גדלות. למדת היסטוריה, שיחקת פוקר, למדת בישיבה, התחתנת עם בת של שחקן מפורסם, מה לך הוא לסטארט-אפ בתחום של ראיית חשבון? בסופו של דבר, בכל פעם שמדברים על חשבונאות, זה חוזר לאנרון. ואל תשכחי שאני מטקסס. ענקית האנרגיה הטקסנית אנרון, שישבה ביוסטון והעסיקה 30,000 עובדים, קרסה ב-2001 אחרי שהתברר שהדוחות שלה עובדו במשך שנים. החברה הפסידה עוד ועוד כסף, בשעה שלבחיריה היו בבית אסלות מזהב. השערוריה הובילה בין היתר לפירוק ארתור אנדרסן, פירמת רואי החשבון מהגדולות בעולם, וגם מהגדולות בישראל, שהייתה אחראית לדוחות של אנרון, ולשינוי עמוק ברגולציה האמריקאית הנוגעת לדיווח כספי ולאחריות תאגידית. חוק סרוונט אוקסלי, שחוקק בעקבותיה, שינה את כללי המשחק, והוביל למיעוט הנפקות בוול סטריט בעשור הראשון של המאה, משום שהחברות התקשו להתמודד עם דרישות הדיווח החדשות המחמירות. היית נער כשפרשת אנרון התפוצצה. איך היא נגעה לך? לצד מדורי הספורט, תמיד קראתי גם את מדורי העסקים. תמיד הייתי יזם. כבר בגיל 12 הייתה לי חנות באי-ביי. הייתי הולך לוולמארט ולטארגט, קונה חבילות של קלפי כדורסל, מוציא את השווים יותר ומוכר אותם באי-ביי אחד-אחד במחיר גבוה הרבה יותר. הרווחתי כמה אלפי דולרים עוד לפני הבר מצווה, הוא צוחק. אבל אז העסק שלו קרס, גם הוא, בשערוריה גדולה, לפחות במונחים של ילד בן 13. שמעתי על ילד מבוגר שרצה למכור אוסף גדול של קלפים שכבר לא עניינו אותו. ניהלתי איתו מסע ומתן ארוך, וסיכמנו שאשלם לו $300 עבור האוסף, שראיתי שיש בו קלפים מדהימים. ביקשתי מאבא שלי חלק מהכסף שקיבלתי לבר המצווה, ולקחתי אותו לבית הספר כדי לשלם לילד הזה. ואז המאמן תפס אותי עם הכסף, וזה הפך לבלגן גדול, כי ילדים בני 13 לא יכולים להסתובב בבית הספר עם סכומים כאלה. ההורים שלי היו צריכים להגיע, ונאלצתי לסגור את החנות באי-ביי. מפוקר ובילויים בכל העולם, דרך חזרה בתשובה, ועד האוסקר. אבל הרומן של הלר עם קלפים לא הסתיים. מקלפי כדורסל הוא עבר לפוקר, ונהג לארח משחקי טקסס הולדם בבית הוריו, ואחר כך במעונות של אוניברסיטת טקסס באוסטין, שם למד תואר ראשון בהיסטוריה. רציתי לנסוע לווגאס להיות שחקן מקצועי בתחרויות שם, אבל לאמא שלי היה קשה עם זה, הוא מספר. כשסיימתי את הלימודים, תהיתי מה לעשות והתייעצתי עם אחד המרצים שלי. הוא אמר לי, סע לכלכלה שצומחת מהר ומשגשגת ולמד שם אנגלית. התלבטתי בין דרום אמריקה לסין, ובסוף בחרתי בסין כי ראיתי שיש מעין וגאס במקאו ושם אני אוכל לשחק. ב-2007 הוא הגיע לשנזן, עיר מלאה זרים הסמוכה למקאו. ריכזתי את השיעורים בשלושה ימים ובכל חמישי נסעתי במעבורת למקאו לסוף שבוע ארוך. הרווחתי מלא כסף, כי הסינים משחקים פוקר אחרת לגמרי, הם מאוד אגרסיביים באימור. אם יש לך סבלנות, אתה תנצח אותם. חייתי טוב, עוד לא הייתי דתי, הוא מחייך. אבל הבנתי שזה לא קריירה, ושאני חייב לחזור לארצות הברית. אחרי שטעמתי את החיים הטובים, הגעתי למסקנה שאני צריך ללמוד MBA כדי להרוויח $100,000 בשנה. חזרתי לטקסס ללמוד, ובלימודים התאהבתי ממש בראיית חשבון. חוץ מרצון אז להרוויח כסף, החיים הטובים היו דווקא אלה שקרבו אותו גם לדת. התחלתי לעבוד בצוות אסטרטגי בחברת סייבר, שפיתחה טכנולוגיה שעליה רצים היום רוב האתרים בתחום התיירות, ושנסחרת לפי שווי של $3 מיליארד. נשלחתי לפרויקט באיסלנד, מה שהוביל לכך שבכלל לא היה לי בית קבוע. חייתי על הקו, ובין טקסס לאיסלנד כל פעם עצרתי בניו יורק. ביליתי המון. אני זוכר שהתחילו אצלי מחשבות על כך שיש יותר מדי דברים טובים בחיים שלי. בעיקר הייתה טיסה אחת במחלקה הראשונה מדלס לסידני. ידעתי שהכרטיס עולה $12,000, וחשבתי לעצמי בטיסה, לא עשיתי שום דבר מיוחד בשביל שיגיע לי פינוק כזה. באותה תקופה בניו יורק פגשתי במקרה רב מעניין. ישבנו על שניצל, והוא שאל אותי מה אני יודע על יהדות. חשבתי שאני יודע די הכל. הלכתי תמיד עם המשפחה לבתי כנסת, ונסעתי למחנות קיץ, אבל הבנתי שאני בעצם לא יודע כלום. ואז, קרוב לגיל 30, הוא התחיל להעמיק. כשהוא מספר לפעם הראשונה שבה נחשף לפרקי אבות, הוא מתאמץ לעצור דמעות. הוא התחיל לשמור שבת וכשרות, אבל עדיין הייתי בליין ועדיין רווק ויצאתי להמון דייטים. יום אחד הרב אמר לי שאני חייב להתחיל לפגוש בחורות רציניות יותר. הוא נתן לי 5 רעיונות לשידוך, ואמרתי לו, תבחר את זו שהיא לדעתך הטובה ביותר. פגשתי את רייצ'ל בוושינגטון סקוויר פארק בניו יורק לקפה ביום ראשון, היא אמרה לי בהתחלה שאני לא דתי מספיק בשבילה. היא הייתה דתייה מדי בשבילי, אז עוד לא חבשתי כיפה, אכלתי במסעדות לא כשרות, לא בשר, אבל באותו רגע ידעתי שזהו. ואחרי שנה, התחתנו. לדעת החברים שלי זה מהר מדי, אבל מבחינת הקהילה הדתית זה לקח יותר מדי זמן. הלר לא אוהב לדבר על היחוס של רייצ'ל, אבל בתוך סיפור חייו הצבעוני גם זה צבע. אביה, כריסטוף וולץ, הוא שחקן יליד וינה, נוצרי, ששיחק בתיאטרון ובטלוויזיה ורק בגיל מאוחר יותר זכה לפריצה בינלאומית. בממזרים חסרי כבוד של קוונטין טרנטינו, הוא שיחק את הקצין הנאצי הנס לנדה, צייד היהודים, עם הרגע הידוע ביותר בקריירה שלו, קריאת אורבואר שושנה. אחר כך המשיך עם טרנטינו גם לג'אנגו ללא מעצורים, שבו גיים את דוקטור קינג שולץ, צייד ראשים גרמני בארצות הברית שלפני מלחמת האזרחים. על שני התפקידים האלה הוא זכה בשני פרסי אוסקר לשחקן המשנה. אמא של רייצ'ל, ג'קלין, מטפלת במוזיקה ובתנועה, היא בת למשפחה יהודית מניו יורק. השניים נפגשו כשוולץ למד בעיר באקטורס סטודיו של לי שטרסברג בסוף שנות ה-70. הם נישאו ועברו לגרמניה, אבל ג'קלין חשה מנותקת מהקהילה היהודית והעבירה את המשפחה ללונדון כשרייצ'ל הייתה בת שנתיים. כשהיא הייתה בת 17, הוריה התגרשו, ובהמשך שלושת הילדים הלכו והתקרבו לדת. רייצ'ל אפילו הגיעה לישראל כדי ללמוד בתיכון דתי בירושלים, ואז המשיכה לניו יורק ללימודי עבודה סוציאלית. אחיה למד גם הוא בירושלים, בישיבה, הוסמך כרב ועדיין חי בעיר. אחותה היא ארכיטקטית וחיה בתל אביב. האחות הזו התחתנה בישראל ב-2013, רגע אחרי שוולץ האב כתף את האוסקר השני שלו, וכשהגיע לחתונה בירושלים הוא נרדף בידי צלמי פפרצי. כשרייצ'ל התחתנה עם אייזיק ב-2016, הלקח כבר נלמד, והחתונה התקיימה בניו יורק. הוולצים כאמור אוהבים פרופיל נמוך, וגם הלר מבקש לא לדבר על חותנו המפורסם. מרעיונות חשבוניים דרך מאה שערים ועד ציוץ משנה חיים. אחרי החתונה בניו יורק, רייצ'ל וולץ שוב רצתה לירושלים. היא הייתה זו שדחפה למעבר לישראל. ואחרי שהתחתנו, החלטנו שנבוא לשנה אחת כדי להקים כאן את המשפחה, אומר הלר. קניתי כרטיסים לטיסה לישראל בינואר 2019, והתוכנית הייתה ללמוד כאן בישיבה, אבל במקביל רשמתי את טרוליון. התחלתי לחשוב שצריך להפוך לחברה את כל הרעיונות שלי על האתגרים בחשבונאות. טרוליון נרשמה בארצות הברית, אבל המחשבה הייתה לבנות אותה כאן. למה לבנות את החברה כאן? נתקלתי במקרה בפרסום של למונייד ובדקתי מה החברה הזאת. נדהמתי מהשיבוש האדיר שהיא עושה בשוק הביטוח האמריקאי, וגיליתי שהיא ישראלית. ככל שבדקתי יותר שמות, כך ראיתי שיש בה המון עובדים ישראלים, לא רק המייסדים. הבנתי שטוב לבנות כאן חברה עם כאלה עובדים. הוא לא דמיין אז שמייקל אייזנברג, שהשקיע וליווה את למונייד מראשית הדרך, יעשה זאת גם בחברה שלו. הלר, אשתו וביתו הבכורה, שהייתה אז בת שנה וחצי, נחתו בירושלים. בבקרים הוא למד בישיבה במאה שערים, בערבים ניסה להבין איזה מערכת הוא רוצה לבנות, בלי שום רקע בתכנות, אבל ידעתי מה המערכת צריכה לעשות. די מהר גייסתי שלושה מתכנתים, ובסוף 2019 כבר הייתה לנו התחלה של מוצר. קיבלתי כסף מאנג'לים ועזבתי את הישיבה. הוא המשיך ללמוד מחוץ לישיבה, אבל הוא מודה שכיום כבר אין לו זמן לזה. אחרי המודעה בלינקדין והלקוחות הראשונים בקיץ 2020, אייזנברג נכנס לתמונה. זה קרה אחרי שענקית התשלומים הגרמנית Wirecard קרסה, ובמאזן שלה התגלה חור של מיליארד ו-900 מיליון דולר. 20 שנה אחרי זה, אנרון, הוא מתברר שיש לא מעט מאזנים מאוד לא מאוזנים. אייזנברג זיהה כאן פוטנציאל, וצייץ בחשבון הטוויטר שהוא מחפש שיבוש בענף שבו שולטות מעט פירמות גדולות שמכניסות יחד כרבע טריליון דולר בשנה. להלר לא היה בכלל חשבון טוויטר, אבל הוא נחשף לציוץ, מיהר להירשם, ועוד באותו היום ענה לאייזנברג בקצרה, יש שיבוש אחד שבונים בירושלים. הסתדרנו מיד, וא', הקרן של אייזנברג הובילה את סבב הסיד שלנו עם 3.5 מיליון דולר, יחד עם קרן גרייג קרופט האמריקאית. אחר כך הגיעו גם המשקיעים הגדולים מארצות הברית, ובראשם לוב, הוא מבין היטב את התחום כמשקיע אקטיביסט שעושה כסף מלקרוא דוחות. אחרי כניסתו של אייזנברג, החברה עברה מירושלים לתל אביב, הלר צרף כמייסד שותף את אמיר בולדו, שמונה לסמנכ"ל הטכנולוגיות, והיא זכתה לשם חדש, במקום סמארט, שאיתה נולדה, טרוליון. מה זה טרוליון? מיליונים אמיתיים? זה קיצור של True to Millions, והמשמעות כפולה. זה לא רק הדיווח הנכון של המספרים, אלא גם השקיפות והחשיבות של המספרים ברמה הפילוסופית יותר. יש היום 64 יוניקורנים בישראל. מה המשמעות של מיליארד או מיליון היום? אם כל המספרים האלה לא מבוססים על אמת חשבונאית, מה הם אומרים בעצם? יש כיום שחיקה גדולה באמון במספרים, אין להם את אותה משמעות ברזל שהייתה בעבר. אפשר להמציא דברים, אנשים מאמינים בדברים רק כי מישהו אמר אותם. אפילו באירוע של WeWork למשל, וסמנכ"ל הכספים שלהם לשעבר מושקע אצלנו, כל הקרנות וכל המשקיעים הלכו עם השווי של 45 מיליארד דולר אחרי שהם ראו את הדוחות הכספיים והייתה חתימה וביקורת פנים על הדוחות האלה. רק שיצא התשקיף לקראת ההנפקה, כולם פתאום הזדעזעו מהמספרים. מנהלים של חברות תמיד ינסו לצייר את העסק שלהם הכי טוב שהם יכולים. ואם יש הזדמנות לשחק קצת, כולם ינצלו אותה. זה העולם שבו אנחנו חיים עכשיו. כמה גדול התחום הזה יכול להיות? לא כמו e-commerce, אבל יותר מ-legal tech. אנחנו פועלים בשוק שנמצא בתת חדירה של תוכנה ואוטומציה. איך זה שאף אחד לא ניסה לעשות את זה עד היום? אני שואל את זה את עצמי כל יום. גם עכשיו אין הרבה סטארט-אפים בתחום. צריכים להיות יותר. את רוב החברות מקימים אנשים צעירים, והן פועלות בתחומים שצעירים מכירים ואוהבים. ראיית חשבון היא לא אחד מהם. ראי למשל את המספר הלא פרופורציונלי של חברות בתחום של מזוודות מגניבות או שירותי תיירות בארצות הברית. ובישראל יש מספר לא פרופורציונלי של חברות סייבר. ובכל זאת אתה כאן. כשעוד גרת בארצות הברית, העברת הרצאות על ישראל כאומת הסטארט-אפ. איך זה לחיות את זה עכשיו? זה אמיתי באופן מרענן. הקצב והנחישות כאן הרבה יותר גבוהים. כולם יותר רעבים ויותר אגרסיביים. אם הייתי נשאר בניו יורק, הכל היה קורה לאט יותר. אבל בארצות הברית יש גישה להון, לא? הנושא של הכסף התאזן. הוא דומה כבר בין ישראל לארצות הברית, אבל האקוסיסטם של קרנות ההון סיכון כאן פחות טוב מזה של היזמים. המייסדים כאן מדהימים. יש לקרנות המקומיות מזל שהם פועלים כאן. מה שכן, הגישה לטלנטים בישראל קשה יותר משחשבתי שתהיה, והעלויות שלהם הן כבר כמו בארצות הברית. אז אתה נשאר כאן? חשבנו שאחרי הקורונה נעבור לחוף המערבי בארצות הברית, אבל רק השנה עשינו עלייה רשמית, ולפני חודש נולד לנו בן אחרי שתי בנות, אז זנחנו בינתיים את התוכניות לחזור. כולם שואלים אותי אם אני נשאר, ואני עונה, אני לא עוזב. יש לי הזדמנות נדירה עכשיו. לאשתי קשה עם שלושה ילדים ועם זה שאני אף פעם לא בבית, אבל אני חייב לשחק את היד הזאת. הרפתקאות אייזיק הלר בדרך לטרוליון הראשון. כתבתה של סופי שולמן מתוך מוסף כלכליסט, פברואר 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבלקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית שלומי גילר.